טוב רבותיי, אנחנו עסקנו בפעם הקודמת שעסקנו, זה היה מזמן בשנה שעברה, עסקנו ב... תביא בינתיים את זה ייפתח. עסקנו בנושא של אגדה הראשונה, היי גלה דמטבא לספינתה. כן? צריך בעיקר את הדף השני באמת. אנחנו עסקנו באותו גל שמאיים להטביע את הספינה, ומה שמונע מהגל להטביע את הספינה זה, עכשיו, ומה שבסופו של דבר גורם ל...
איזה עמודים צריך?
עמודים 27-8. ואנחנו אמרנו שמה ש... בסיפור שמופיע בגמרא, אז יש מין עמוד של אש שנראה כמו דמתחזי, אותו גל נראה כמו עמוד של אש, כן? דמתחזי כצוצית דנורה חברת ברישה, ומה שעושים לו זה שמוכים אותו על ידי איזה שהם פסוקים, כן? איזה שהם אמירות שאומרים, כן? אהיה אשר אהיה והשם צבאות, כן? הכיוון שהבאנו בפעם הקודמת זה הדברים של הרב קוק במאמרי הראייה. הרב קוק מזהה את הספינה בניגוד לפרשניות אחרות שזיהו את הספינה כאדם או כגוף, כן? כלומר במובן הפרטי, הרב קוק מזהה את זה במובן כללי. ממילא הרב קוק אמר שהספינה זוהי כנסת ישראל, זה עם ישראל. וממילא מה שרוצה להטביע את הספינה זה כוחות שרוצים לאבד את עם ישראל. מהו אותו כוח שרוצה לאבד את עם ישראל? במהלך ההיסטוריה אנחנו רואים כוחות שונים, כן, שמנסים להטביע את עם ישראל. והרב מדבר על כוח הטומאה שיש כאן. וגם כוחות הטומאה היו כוחות שונים, כן? עבודה זרה, קלאסית ודעות כאלה ואחרות. והרב קוק מזהה את זה דווקא עם הנצרות. ומעניין שהוא אומר, כי אף שהתחיל השם יתברך לגדל את ישראל, מעשם אחר כך חס ושלום. זה התפיסה של הנצרות. כן? יכול להיות שהוא גם דורש את זה על אותו גל. הגל מצד אחד בשלב ראשון מה הוא עושה? מרומם את הספינה. או גל במידה רבה יכול, גם אם הוא לא מרומם את הספינה, הוא עוזר לספינה, נכון? סך הכל הספינה יכולה להתקדם בזכות שיש גלים. כלומר, הגלים ביסודם אינם מהווים איום מחייב לספינה. הבעיה היא שבאיזשהו שלב הגל מחליט שמה? שהוא כבר לא רוצה את הספינה. וממילא זהו כוח הטומאה של אותו האיש, ימח שמו וזכרו, ככה הוא מביא פה בראשית אבות, שעיקר הכפירה היה כי אף שהתחיל השם יתברך לגדל את ישראל, מעשם אחר כך חס ושלום. ובאמת אם היה, אז טוב, זה דנו בפעם הקודמת. עכשיו, מה ההתמודדות עם הטענה של הנצרות? זאת השאלה המעניינת. כלומר, זה שהגל הזה הוא הגל הנוצרי, הגל האחור, זה נקודה אחת. אבל איך ההתמודדות, כן? וגם, אני צריך לברר, מה זה אותה צוצית החברתה, כן? ההתמודדות הבסיסית עם הטענה של הנצרות שעזב השם את עם ישראל, היא ההכרה בערך ובתכלית של עם ישראל בגלות. כלומר, הטענה של עם ישראל היא שיש לו גם תפקיד בגלות, כן? ומה התפקיד שלו? שכבודו של השם יתברך יצא מזה שעם ישראל יתפזר בין האומות, ותתפרסם ההשגחה בגלות גם על עם ישראל, כן? וככה עמים, על עם ישראל וככה עמים ילמדו מזה. בוא נשאל את השאלה הגדולה, מה הערך של הגלות? כן? וכאן הולך הרב קוק בדבר מאוד מעניין. הוא אומר, וגם הגלות מוכרח, מוכרח, כן? מעניין, הרב קוק אומר פה במהלך, הגלות מוכרח, כן? כביכול זה היה חייב להיות באיזשהו שלב. ובאמת, כשקוראים את זה, יכול להיות שמבינים אחרת קצת את מה שהמדרש, את מה שהפסוקים אומרים. כשאנחנו קוראים את הפסוקים, אנחנו קוראים את הפסוקים שמדברים על גלות, כן? פרשת וים שמוע, פרשות התוכחה, מדברים על זה שיהיה גלות. אז כמובן אפשר להגיד, ברור שכל העניין של גלות זה מה? זה ההפך מעם ישראל, זה חורבן וכל, אבל אתה שואל את עצמך, כאשר אתה רוצה לתקן משהו, כן? אם אתה רוצה לתקן את עם ישראל, אז העונש צריך להיות בצורה של שתתקן משהו, כן? כלומר, יש שני סוגים של אנישה. יש אנישה שאומרת אין שום קשר בין העונש לבין זה רק בשביל להפחיד, רק בשביל, אבל ככה אתה גם יכול למוטט את הנענש. אם הקדוש ברוך הוא יצר מציאות של עונש שהיא גלות, כן? יש ערך לגלות. הרב קוק עומד על זה בקשרים אחרים גם כן. למשל הוא אומר, עזבנו את הפוליטיקה העולמית, ככה באורות המלחמה, מאונס שיש בו רצון פנימי. כלומר, הגלות היא באה לתקן, היא באה ליצור מציאות שעם ישראל איננו שולט, ואז הוא לא עסוק בכל הצדדים השליליים של מלכות. כן? כאן הרב קוק הולך בכיוון אחר קצת, נוסף, ואומר, דבר מאוד מעניין, שהוא לכאורה נראה הפוך קצת. הגלות מוכרח כדי לכלול גם כן עניין עולם הזה בקדושה. וכל הדרשות שאנחנו יודעים, זה בדיוק הפוך, לא? מי שרוצה עולם הזה בקדושה, אז מה? זה דווקא בארץ ישראל, כן? תראו מה הרב קוק אומר פה. שלעת הגאולה יהיה עיקר הרוחניות. וכדברי חז"ל, ימים אשר אין בהם חפץ, אלה ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. על כן כאשר רוצה שיוכלל עולם הזה גם כן בשלמות, הניח אותנו בהסתר פנים, ונשמור מצוותיו בעסקי עולם הזה. ומשתי אלה, דיינו השגחתו ידברך בגלות על עמו, והגלות דווקא תכין את הגאולה, וצירוף עולם הזה עם עולם הבא, זהו סוד ייחוד שמו ידברך הכולל כל המידות. ובזה מתגלה כבודו יתברך איך הוא המוציא כל צבא הנמצאים. ועל ידי זה מתאמן, לשון מקבל אמון, כן? מתחזק, שמו יתברך בכל הצדדים, בין בדין, בין ברחמים, בין בגשמי, בין ברוחני. וגם מתברר שהממשלה שלו נצחית, שכל מה שאפשר להיות מהיפוך וסתירה מצד סית רחרה, כבר יצא אל הפועל. ונראה איך שהכל עבדיו. על כן כשמתגלה זאת החוכמה, שוב, לא אני לרמה ברמאותי ונייך. יש כאן דבר מאוד מעניין, שהעניין של הגלות הוא להראות שהקדוש ברוך הוא יש לו ממשלה נצחית. איך מתברר שלקדוש ברוך הוא יש ממשלה נצחית? שכל מה שאפשר להיות מהיפוך וסתירה מצד הסתרא אחרא כבר יצא אל הפועל. כלומר, הסתרא אחרא חושב שמה? שגלות זה ביטוי לאובדן האומה. ומתברר שדווקא ביטוי, גם בגלות, יש ערך לעם ישראל. וזה כמובן מזכיר לנו את עניינו של יום הכיפורים. שביום הכיפורים, העבודה העיקרית של יום הכיפורים, זה שני הסעירים. סעיר אחד להשם, שהוא מבטא את הדרך העיקרית של עבודת השם. כן? מה זה עבודת השם? עבודת השם זה בית המקדש. כן? ויש פתאום איזושהי עבודה מוזרה. שלוקחים את הסעיר למדבר, לעזאזל, כן? ולא מקריבים אותו, כן, כמובן, אלא מה עושים? סוקלים אותו למעשה, מדרדרים אותו מהצוק, ובשביל מה הדבר הזה? כן? הרמב"ן הרי עומד על הדבר הזה. הרמב"ן אומר שבמדבר שולטים כוחות השדים, הסעירים. כמו שראינו בפרשת האזינו, יזבחו לשדים לא אלוה, כן? יש שם כל מיני כוחות שאפשר לקרוא לזה כוחות סתרא אחרא, כן? יש פה בעיה לכאורה. לכאורה העבודה שעושים היא מכירה במה? בכוח של הכוחות האלה. אומר רבן, זה בדיוק הפוך. סדר העבודה שאתה עושה, אתה אומר, אני לוקח באופן אקראי, על ידי גורל. סעיר אחד שהולך להשם, וסעיר אחד שהולך להזדל, זה יכול להראה להיות בדיוק להפך. כן? זה הגורל קובע. מראה את שליטתו של הקדוש ברוך הוא גם על הכוחות הללו. כלומר, באמת אין התכחשות לכוחות הללו שהם קיימים. כן? אין התכחשות שיש כוחות מדבריים. כלומר, לא יישוביים. כוחות ש... כביכול נוגדים את ההתיישבות, נוגדים את ה... את ה... את החיים. כן? אבל דווקא מתברר שהקדוש ברוך הוא שולט על כוח, על כוח, על כל הכוחות האלה. כן? כלומר, בדרך כלל ישנה תפיסה שהתפיסה האלילית הייתה שיש כל מיני אלים. אז יש, אפשר להתווכח מי האל ששולט בארץ כנען. כן? איפה אין אלים?
במדבר.
במדבר. יש, מה זה אל? אל זה נותן גשם, נותן תבואה, נותן חיים. מה זה מדבר? מדבר זה מקום שאין בו חיים. מי יכול לשלוט שם? שדים, סעירים, שמסתובבים שם. כן? וזה בוודאי לא שייך למציאות של, של אלוהות ששולטת. והנה, כאשר אנחנו עושים עבודה שבסופו של דבר שולטת על, מבטאת את השליטה על הכוחות הללו, זה מבטא את כוחו של הקדוש ברוך הוא דווקא בכל המציאות, כולל המציאות הזאת של המדבר. המדבר מדומה בהרבה מקומות, או הגלות מדומה למדבר. ככה למשל הושע מדבר, והולכתי המדבר, כן? ויחזקאל מדבר על מדבר העמים, כן? כלומר, הביטוי של גלות מבטא, יש לו גם את המשל הזה. הנה מתברר שכמו ביום הכיפורים, שבו לוקחים סיר אחד להשם וסיר אחד לזה, הנה לוקחים את עם ישראל למעשה. והדרך המלך היא לקחת עם ישראל ולשים אותו בתור סעיר להשם, בתור עבודה בבית המקדש, בתור התפקיד העיקרי. מתברר שאפשר אפילו לקחת עם ישראל למדבר, במקום שהוא עבריו די מתפרקים, כן? ובסופו של דבר לברר איך עם ישראל יכול לגלות שמה, איך, כמו שכתוב פה, שכל מה שאפשר להיות מהיפוך הוא סתירה מצד הסתירה כבר יצא אל הפועל, ונראה איך שהכל עבדיו, על כן כשמתגלה זאת החוכמה, שוב לא ענה לרמה ברמאותי ונייך. כלומר, היכולת של אותו גל לנסות להטביע את הספינה, נובע מהתחושה שלו, שמה? שהספינה הזאת כבר איננה נשלטת על ידי הקדוש ברוך הוא. הגל עצמו לא תופס את עצמו מנותק מן הקדוש ברוך הוא. ברגע שהגל הזה מבין שהספינה... גם כשהיא נמצאת בגלות, היא מקושרת לקדוש ברוך הוא, הגל הזה שהוא לא יכול לפעול עד המשרה. שאלנו את עצמנו פעם הקודמת, מאיפה הרב קוק הביא את הרעיון הזה, שהוא רעיון שאולי עומד גם בפני עצמו, כן, או עומד בפני עצמו, אבל איך, 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 מאיפה הרב, מה העוגן שמעמיד את הספינה הזאת, באמת על היסוד הזה של של מאבק בין עם ישראל לבין זה. וראינו ש, שהזכרנו שבאמת העניין הוא, אני חושב ש, כלומר, הוא קושר את זה גם כן ליה, שם צבאות שיה זה ענייני עולם הזה ועולם הבא, כן, י' ו-ה', אבל אני חושב שהעוגן העיקרי זה היה אהיה אשר אהיה. שאהיה אשר אהיה זה הפסוק שמבטא את מציאותו של עם ישראל בגלות. כן? חז"ל אומרים, אהיה איתכם, אמר לו למשה, אהיה איתכם בגלות זו, ויהיה איתכם בגלויות אחרות. אז הרב קוק לקח את היסוד הזה ואמר, זה היסוד של העניין. ההתמודדות כאן היא התמודדות על תפקידו של הגלות, על משמעותה, על תפקיד הגלות ועל משמעותה של הגלות ביחס לעם ישראל. כן, עסקנו את זה קצת אתמול בספר ירמיהו. כלומר, האם הגלות מבטאת בסופו של דבר שהשם עזב את עמו, או לא, כן? ירמיהו רוצה להגיד שהגלות היא עונש חמור, כי יש בו ביטוי, אבל מצד שני היא לא דבר סופי. אבל הוא לא כל כך מדבר שם על מה, בניגוד להושע, דרך אגב שמדבר על, על המשמעות של הגלות, על, ה, על, ה, על התוכן החיובי של הגלות, של העונש הזה. וכאן הרב מנסה לברר את הדברים הללו. וזהו שנאמר, ראי גל אדמת בא לספינת. ובאמת הוא רצה להטביע ספינה. כי החוכמה היא המים, מהים. אבל לנו נמסר לעשות מלאכה במים רבים, על ידי כלים שבמצוות. והרוצה לבטל את המצוות המעשיות, רוצה להטביע בים את כל הספינה. אבל עיקר המצוות מיוסדות על בחירת ישראל מכל האומות וזכר יציאת מצרים. על כן בזה הגל התמה ומתחזק קיצוצית הדנור החברת הברשא, לומר שרק ברשא היה בחברתה, הנגן אותה ללא בן החסד. אבל באמת היה אש צורף, כיוון שלא הייתה שלמות וקדושה נצחית, כיוון שנפלנו לבירה המקטה ונתפזרנו באומות לנתן תחת ידם. כן? אבל מכינן לי, בעלוות הדחקיק עלי, יהיה אשר יהיה, שהוא איך שעיקר הקדושה האלוקית מתגלה מהשגחת השם ברך עלינו בגלויות. ובזה יתקלל דינה ורחמי, ותתפך השוח עלינו אורה. יא, שאלו ביה השם צור עולמים. עולם הזה, בהי, עולם הבא, ביוד. ומצד יא אנו צריכים לייחד בית עולמים. וזה אי אפשר כי אם על ידי הגלות. הוא מזכיר שם מלא אחר כך, לומר שדווקא מיהיה אשר יהיה ויה, להשגחתו עלינו בגלות ותכלית הגלות שלו יחד שמיים וארץ, עולם הזה למבה, הוא סוד השם המלא המתפאר בענפיו וכלול בכל הקדושות, ועל ידי זה מתגלה ממשלתו על כל צבאות מעלה ומטה. וזהו צבאות, ונודע נאמנותו בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו אמן אמן. גם נודע נצחיותו, איך שלא ישתנה לעולם, ורצונו לא ישתנה חס ושלום, כי דברו ניצב לעד לעולם, וכאשר יקו במטה אלוקים זה, נייך זה הכוח התמה, ולא יכול להרע עוד, רק עוד מעט ואין רשע, וצדיקים ירשו. נחזור פה על כמה דברים שהרב מזכיר. אחת השאלות הגדולות היא, איך באמת אותו גל רוצה למחוק את עם ישראל? זאת אומרת, במשל אפשר להבין איך הגל רוצה למחוק, כן? איך?
להטביע.
להטביע, פשוט לוקח מים ורוצה להטביע. אבל בנמשל, זה שהנצרות רוצה, מה לעשות? להטביע את עם ישראל, בסדר, הבנו. אבל איך היא עושה את זה? כלומר, רק שהיא אומרת, זהו, הפסיק תפקידו של עם ישראל, ובזה, זה לא עבד ככה. גם בפועל אצל הנצרות. וגם באופן מהותי. זה לא עבד בצורה כזאת, שבאו רק ואמרו, זה לא התחיל בו נגיד, אגב, גם מבחינה היסטורית. זה לא התחיל מהכיוון של הטענה הבסיסית, השם עזב את עם ישראל. כן? כידוע בנצרות הראשונה לא הייתה טענה כזאת. כן? הטענה הייתה שוודאי אצל ישו הנוצרי, מבחינה היסטורית הרי באופן פשוט, ישו הנוצרי לא רצה לבטל את ייחודו של עם ישראל. להפך. במידה מסית. אחד הסיפורים שמופיע בספרי האבנגליון הוא שכאשר הגיע אליו גויה כדי שהוא ירפא אותה, אז הוא אמר לה, אני מרפא את היהודים ולא את הכלבים. כן? זאת אמירה די בוטה. כן? יש אמנם טענה, שמעתי את זה פעם מהרב שרקי, חברותה שהייתה לי איתו חצי שעה פעם בשבועיים לפני הרבה שנים. ישנו סיפור באבליון על אותו האיש, על ישו, שהוא רצה שבא כהן ולא הסכים לעזור לו, בא לוי ולא הסכים לעזור לו, בא שומרוני ורצה לעזור ועזר לו. אז שומרוני זה השומרוני הטוב, כן? עד היום יש פיתוי כזה, כן? יש פה מסעדה אצל השומרונים, אפילו שהם לא נוצרים, אבל הם שומרונים, יש להם מסעדת השומרוני הטוב. The good... איפה?
ליד מעלה
דומים. כן? The good Samaritan, משהו כזה. Samaritan. The good Samaritan. זה ביטוי. הרב שרקי אמר לי שזה כבר מראה שכבר אצל אותו האיש היה עניין של יציאה מעם ישראל. הנה עובדה, מה?
הוא אומר את זה בשם הרב לא בן המוזג. כן,
המסר. כן?
המסר ללמוד מסר נוצרי. הרב לא בן המוזג מנתח את הסיפור. הוא אומר בעצם שיש... זה שכבר אתה מנסה לזהות אצל האויב הלאומי את ה... טוב, מוסרי.
יכול להיות, אני לא זוכר שהוא אמר לי את זה בשמו, יכול להיות, מסתם זה ממנו. אבל יש טענה מעניינת שכתב אחד החוקרים, לא זוכר כבר מי, שלדעתו זה תרגום מוטעה. בגלל שבהתחלה בוא נראה מי בא לרפא אותו, מי היה הראשון?
כהן.
והשני? אז מי זה השלישי? ישראל. אז למה קוראים לו שומרוני? פשוט היה כבר ישראלי שגר בשומרון, כן? כלומר הוא לא כהן, הוא לא לוי, כן? לא שזה היה שומרוני. אז אם נקבל את הפרשנות הזאת, זה לא אומר שהוא כבר, מה שכן כבר מופיע אצל אותו האיש. ופה יש גם מחלוקת מסוימת בין החוקרים. פרופסור פלוסר, המנוח, הוא הלך בגישה שאותו האיש בכלל לא זלזל במצוות. על זה גם אמר לי הרב שרקי שפלוסר לא מבין כל כך. אפילו שפלוסר היה מומחה גדול מאוד לנושא של נצרות. ובעצמו אמר לי פרופסור פלוסר שהוא הצליח לקרב הרבה אנשים לאביהם שבשמיים ולמנוע מהם להיות נוצרים. סיפר לי גם שיש משבר גדול. הוא בכלל אמר לי פרופסור פלוסר שהוא בכלל לא רצה להתעסק בנצרות, פשוט באוניברסיטה הוא עסק בימי בית שני ובאוניברסיטה תלמד, צריכים מישהו שילמד על נצרות, אז הוא הפך למומחה בעניין. בכל אופן הטענה שלו הייתה שאותו האיש עצמו לא זלזל במצוות. מה אנחנו רואים הרי בספרים שלהם, באבנגליון, שלמשל הגיע אליו אישה אחת וביקשה שירפו אותה בשבת, אז הוא אמר בתורה כתוב לא לך לשבת, ואני אומר כך וכך, כן? ואני אומר שאפשר לרפא. או התלמידים שלו כתפו מלילות בשבת, אז הוא אומר בתורה כתוב שלא תחל שבת, ואני אומר של הטענה שלו, של פרופסור פלוסר, שכל מה שמדובר שם זה לא מדובר על דברים דאורייתא, ואולי אפילו על דברים של עובדין דחול יותר מאשר איסורי דרבנן או איסורים ממש. כן? כי הרי הוא אומר בעצמו, כפי שהכוזרים מצטט גם כן, שהוא אומר אני לא באתי לשנות עוד אחת מהתורה, והוא אומר שהפרושים יושבים על כיסא השם. כן? אבל הרב שרקי, וכבר ראיתי את זה בספרו של הרב דוקטור שמעון פדרבוש, טוען, אני חושב בצדק, שגם אם לא, בין אם נגיד שזה ממש עבירות כולה, כבר יש לנו את הכיוון. הכיוון אצל אותו האיש זה להחליש את המצוות המעשיות, יותר להתייחס לכוונה, כן? חוץ מזה שהוא אומר, קדוש ברוך הוא אומר ואני אומר, כן? אלא להחליש את ה... זאת אומרת, יש את ביטוי מאוד ידוע שלו, שלא רבים יודעים שזה הוא אמר את זה, כן? שיותר חשוב מה שהאדם מוציא מהפה, מאשר מה שהאדם מכניס לפה, כן? עכשיו, זה נכון שהיו הרבה פעמים, גם אצל חכמי ישראל, הייתה ביקורת לפעמים על עניינים מעשיים, ואפשר להגיד שהמחלוקת בין החסידים למתנגדים, היא גם כן על דגישים במישור הזה. האם אתה מדגיש רק את המעשה, או רחמן אליבא ביי, כן? אתה מדגיש את כוונת הלב, כן? אבל הכיוון הזה בסופו של דבר של אותו האיש, שלדעתי באמת הוא לא חשב ולא צפה בכלל שמה, שיעזבו לגמרי את עם ישראל ויעזבו את המצוות, והוא עצמו מת בסעודה של פסח כנראה, כן? אבל הכיוון הזה בסופו של דבר הוביל להתפתחות שהגיעה בימי פאולוס של ביטול המצוות. והסיבה שפאולוס ביטל את המצוות הייתה גם כן, זה לא היה מיידי, זה היה הדרגתי. בהתחלה אמרו שהיהודים יכולים לשמור מצוות. להיות, אחת הנקודות הגדולות הייתה להיות נימולים. כן? ואילו הגויים שמצטרפים הם לא חייבים להיות נימולים. לאט לאט הדברים האלה התפתחו והכנסייה הפכה להיות מכנסייה שיסודה ביהודים וכנסייה שיסודה הגויים, ואז הגויים החליטו בסופו של דבר לבטל את המצוות בצורה מלאה. כן? באופן כללי. בכל אופן בא הרב קוק ואומר המהלך הזה של ביטול המצוות המעשיות הוא מבטל את כל הספינה. וכאן הוא אומר נקודה מאוד מאוד יסודית, שהרב קוק מפתח אותה הרבה הרבה מקומות אחרים, וזה עניינם של המצוות. הרבה פעמים כאשר אנחנו בוחנים את נושא המצוות, אנחנו מחפשים טעמים פרטיים. למשל, אנחנו רואים מצוות שבת, יש לה מצווה, יש לה עניין שהאדם צריך להכיר שהוא עבדו של הקדוש ברוך הוא, ציצית, זה מונע ממנו לחתור, תפילין, זה, כן, וכולי. כל מצווה ומצווה יש טעמים שונים ופרטיים. הרב קוק פה אומר איזשהו רעיון שהוא מפתח אותו הרבה במאמרים שלו בנושא המצוות, גם באפיקים בנגב וגם במקומות אחרים, גם במאמרי הראייה יש מאמר על טעמי המצוות, והוא עיקר המצוות מיוסדות על בחירת ישראל מכל האומות לזכר יציאת מצרים. כלומר, לא פלא שהנצרות ביטלה את המצוות מבחינתה, ולא פלא שהחלשת המצוות, וגם להפך, שהחלשת המצוות הובילה בסופו של דבר לעזיבת עם ישראל. כי למעשה, כשאני מתבונן על הערך של קיום המצוות, הערך השורשי של קיום המצוות המעשיות, זה הצד הלאומי של עם ישראל. אנחנו לא רגילים כל כך להסתכל על זה, אנחנו רגילים שמצוות מעשיות זה עניין אישי, אדם צריך לעשות מצוות, הנה עומד לפני יום הכיפורים, צריך, אז הוא מפרט, חטאנו בזה, חטאנו בזה, חטאנו בזה, עברתי על כך וכך מתרי"ג מצוות. אבל כשמתבוננים בתורה, ובוודאי בספר דברים, אבל למעשה בכל התורה כולה, רואים שהערך הבסיסי של קיום המצוות בנוי, כמו שהרב קוק אומר פה, על בחירת ישראל מכל האומות וזכר יציאת מצרים. כן? למעשה, ואומר את זה דווקא יפה בספר לב העברי לרבי עקיבא יוסף שלזינגר, שמאוד הדגיש את הצד הלאומי של עם ישראל. הוא אומר, התורה קוראת לעם ישראל איך? ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה מייחד את הכהנים מאנשים אחרים? הקדושה שלהם. במה מתבטאת הקדושה של הכהנים מול הקדושה של מי? של שער עם ישראל, במה? במצוות שמייחדות אותם. נכון? יש מצוות שהן מייחדות את הכהנים. למעשה, זה בדיוק המהלך של המצוות של עם ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה מצוות. אז אפשר לתפוס את זה במובן הפרטי. שעוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, ואתה מרוויח, יש לך איך אומרים? כן? הייתי את זה אצל זה רופא שיניים. מסורתי. דיברנו משהו על המצוות ו... כן? בעיקר הוא דיבר. אני קשה לי לדבר. אז הוא אמר לי, רגע, גוי מחויב רק בשם מצוות, אז יש לו גן עדן? אז מה אנחנו צריכים את התרי"ג מצוות? אם יש לך מסלול של שבע מצוות, כן? כלומר, כשאתה בוחן את זה במובן הפרטי באמת, שאם המטרה של המצוות היא פשוט לזכות בעולם הבא, אז אם יש לך שבע מצוות, כן? אז אני עניתי לו, אמרתי לו, תשמע, יש לו עולם הבא, אבל שאלה, זה כמו שאתה טס במטוס, שאלה באיזה מחלקה אתה נמצא, כן?
הבעיה היא שיש יהודים שהם לא היו פה בגלל זה, כלומר, אם היית נותן להם שבע, אז הם היו לפחות טסים, אבל ככה שנתת להם שבע, אז הם לא טסו בכלל.
לא טסו בכלל, כן. נכון, אבל יש לך לפחות סיכוי לקבל מחלקה, טוב, זה, ככה דחיתי אותו ב... בקש, כן. זה מזכיר לי גם כן שאני למדתי נהיגה, אז ישבתי מאחורה באוטו והייתה מישהי והיא אמרה למורה, שהוא היה אדם דתי, הוא אמרה לו, שמתי יום הכיפורים, והשם לא עזר לי. הוא אמר, את רק שמתי יום הכיפורים, את יודעת כמה בתור יש לפנייך שקודמים לך. טוב, אבל כאשר מתבוננים, באמת, אני חושב, בערך של המצוות במובן המהותי, זה לא העניין של ה... זה לא השיקול בכלל. כל ההסתכלות הזאת של הפרטנות, שאני צריך את המצוות בשבילי באופן פרטי, כן? אז באמת מתוך זה אפשר להגיע אולי להבנה שהיה עדיף שבאופן אישי, שיהיה רק, אולי, שיהיה רק שבע מצוות, כן? אבל כאשר אנחנו מתבוננים על הערך של המצוות, הערך הוא ערך של תפקידו של עם ישראל כעם. כל המצוות לא מתחילות גם כן מאשר בחר בי מכל האנשים, אלא זה מתחיל מאשר בחר בנו מכל העמים, כן? ונתן לנו תורתו. זאת אומרת, כל היסוד של המצוות הוא קשור לערך הלאומי. לאומי במובן העמוק של הדברים, בתור תפקידו של עם ישראל. וממילא זה לא שאלה בכלל למה הגוי יש לו שבע ואין לו תרי"ג, בגלל שהשאלה היא האם יש תפקיד שונה לגויים מעם ישראל בעולם הזה, כן? זה מה שקובע בסופו של דבר את הערך של המצוות, וזה גם מה שקובע בסופו של דבר שאנחנו לא צריכים לעודד גוי, מה לעשות?
להתגייר.
כלומר, למה לא? למה שלא יעשה את הרג מצוות ויזכה בעוד הרבה מצוות ויזכה להיות במחלק? מה?
לעשות את התפקיד שלו.
כי בסופו של דבר זה מתחיל מהיסוד שעובדה שיש חלוקה בין העמים לבין ישראל. והרב קוק, מתוך המהלך הזה, הוא גם מאוד מסביר את הערך של, תראו, בעת החדשה התחיל תהליך הפוך. שמירת המצוות הפכה להיות כל כך פרטנית, עד כדי כך שכשהגיעה ציונות, התחושה הייתה שאם רוצים אפילו דווקא להדגיש את הצד הלאומי של עם ישראל, אז מה צריך? לעזוב את המצוות. כי הרי אדם יכול היום לשמור מצוות, איפה? בכל מקום בעולם, בקהילה קטנטנה ואפילו בלי קהילה כמעט. כי במובן המהותי, גם כן המצוות בנויות אפילו במינימום שלהם על, על חיי קהילה. אגב, במידה רבה, המוסלמים גם ימצאו דגם כזה. כן? אנחנו רגילים לחשוב שהאסלאם זה תרבות... זה תרבות מדברית, תרבות של בדואים, זה לא נכון. האסלאם מיסודו זה תרבות עירונית. ומוחמד עצמו היה סוחר, כן? שהיה עירוני, כן? ולכן, באסלאם, אתה בעצם לא יכול להיות סתם נווד, אתה צריך לגור סביב מה? סביב מסגד, ולבוא אליו 5 פעמים ביום, כן? אם אתה סתם איזה נווד, אז איך אתה יכול לבוא למסגד, כן? שזה גם כן לקוח מהדגם של בית כנסת, כן? מוחמד לא המציא את הדברים מעטו. אולי עד הקורא כתוב גם. אז יהודי כתב את הקוראן, אתם יודעים, כנראה. מישהו היה צריך לכתוב את זה. היסוד אם כן של המצוות הוא היסוד הלאומי. ולכן, בא זה הגל התמי, הוא מתחזק קיצוצית הדנור החברת הבראשי. לא, לומר שרק ברשע וחברתה, הנהגה נוטה ללא בן חסד, אבל באמת היה אש שורף. כלומר, הנצרות לכאורה באה וטענה, הנה עם ישראל באמת סיים את התפקיד שלו וכו', אבל באמת זה כיוון שלא הייתה שלמות קדושה נצחית, כיוון שנפלנו לביר העמיקתא ונתבזרנו באומות תחת ידם, אבל מכינה לב בעלוותה. המהלך הוא בסופו של דבר לתקן את הדבר הזה, על ידי מה? על ידי ההבנה שיש לעם ישראל ערך גם בגלות, על ידי העניין הזה של המצוות, ובסופו של דבר זה יהיה התהליך שיביא לתיקון השלם גם כן בארץ ישראל. אני רוצה רק, יש לנו עוד 5 דקות, רוצה להקריד, הבאתי פה את המימרום או לא?
כן.
כן. שזה ממש קשור ליום הכיפורים. ותראו את התפיסה שהרב חרלאפ הולך, הוא גם הולך בכיוון של... בכיוון הלאומי, כמובן. והוא אומר ככה, והוא גם תופס את זה מצד מה? מצד אהיה אשר אהיה. כן? גם זה העוגן שלו לפרש. שם אהיה, אבל הוא מפרש את זה אחרת לגמרי מהרב קוק, לא יודעים אחרת לגמרי, אבל טוב, נקרא ואחרי זה נסביר. שם אהיה מורה שהגאולה היא מצד העתיד. אנה זמין לאולודה, אנה זמין לאותיו. כן? כלומר, אהיה זה אני אהיה, זה ביטוי חיובי, אהיה איתכם, כן? להוליד, להיטיב, אבל זה ביטוי על העתיד. ולפיכך כששאל משה מה שמו, מה אומר עליהם, משיבה הקדוש ברוך הוא כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. היינו שהגאולה תהיה מצד העתיד בלבד. זוהי הכוונה בממרא דרבא בר בר חנה. השתאו לנחות ימה יגאל עד המטבע לספינה, מתחז לקיצוצית הדנורא חברתא ברשע מכינה בעלוות הדחקי כלי יהיה אשר יהיה השם צבאות, אמן אמן, צלע ונייך. הספינה היא ספינת עם ישראל. בזמן שתתחיל הגאולה להתנוצץ. וגם אז אפשר שתבוא בדרך העלמה. והוא גלה רוצה להטביע את הספינה, בטענה שעדיין לא הגיעו למדרגה של אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. מעניין, זה כיוון הפוך לחלוטין. פה הביקורת של הגל היא, שמה? שהעם ישראל לא מספיק דבק במה? במצוות. והטענה של הגל היא שהצוצית הדנורה היא רק חברת הברישה. שנכון שעם ישראל יש בו זכויות, אבל זה רק במה? רק באופן חלקי ביותר, רק ברישה.
חברת הברישה זה לא הראש של הגל?
הראש של הגל. השאלה היא מה המשמעות שזה יוצא הראש של הגל. הרב קוק לקח את זה שהגל עצמו הוא נראה ככה, כי הגל עצמו הוא נראה כאילו משהו חיובי, אבל למעשה הוא שלילי. כן? הוא ייחס משמעות לעם ישראל, אבל בסוף לא. הרב חרלף מצביר את זה אחרת. הצוצית החברת הזה, הטענה של הגל. הטענה של הגל היא שעם ישראל הוא לבן רק בראשו. ולכן ישנם כאלה. מי זה ישנם כאלה האלה? מתכוון פה לאנשים לדתיים, כן? חרדים, נכון זה כך. שמתרחקים מספינה זו. ואינם רוצים להיכנס בתוכה וללמד לטועים בינה, שישובו אל השם ואל תורתו, למען להלבין אבונותיהם של ישראל. ושם כך מכין על לבעלוות הדחקי קלה יהיה אשר יהיה, לומר שאין לגאולה מצד הזכות של עכשיו, אלא בשביל העתיד הנפלא, שכל ישראל יהיו צבאות השם, ובזה נייך הגאלה. אם כן, הוא בכלל לא מדבר פה על הגלות. כן? אהיה אשר אהיה מבחינתו של הרב חרלף, זה לא אהיה איתכם בגלות ולהדגיש מה הערך של הגלות, אלא להפר. אהיה אשר אהיה זה ביטוי על העתיד. כן? אני אהיה איתכם עד הגאולה האחרונה. וממילא, גם כאן יש גל שרוצה להטביע את הספינה, אבל זאת לא הנצרות, אלא זה דווקא, מה? חרדים. אבל... מי? זה די ברור שזה הכוונה.
שבא ואומר לציונות, אתם לא מספיק דתיים.
כן.
אתם דור רבנים.
אתה, כן. בסדר, מדבר פה על אותם אלה שלא רוצים להתחבר לספינה של עם ישראל במצבה הנוכחי, בגלל שמה? בגלל שהיא נראית להם. למעשה באמת יש קו משותף, כי הרב קוק הרי אומר שמי שבסופו של דבר מתייחס לעם ישראל ואומר להפריד, זה ביטוי מסוים של עבודה זרה חלילה, כן? כי הוא בעצם במידה מסוימת מקבל את הטענה הנוצרית, בזה שהוא בעצם בא ואומר שאם עם ישראל לא מקיים את המצוות, סימן שמה? שכמו לא עם ישראל. כלומר, המשותף לשתי הטענות בשתי הפרשניות היא שהן תופסות שהמצוות זה משהו די חיצוני לעולם. כן? אז התפיסה הנוצרית אומרת, כן, עם ישראל צריך לקיים מצוות, עכשיו מתברר שבאמת לא צריך כבר לקיים מצוות. באמת לא, גם לא צריך עם ישראל, כן? אבל המצוות זה היה משהו, איזשהו ניסיון שלא הצליח כל כך טוב. כן? הכיוון השני בא ואומר, לא, המצוות הם הדבר העיקרי, זה נכון. אבל מלא, מי שלא מקיים מצוות, סימן שמה? שהוא יתנתק מזה לגמרי. ושני הפרושים הללו בסוד הדבר מובילים אותנו להבנה האמיתית. והיא שהחיבור השלם בין המצוות לבין עם ישראל, לקדוש ברוך הוא חיבור עמוק, פנימי. שהוא אומר שגם כן לא שייך ביטל המצוות, א', וב', שגם כשעם ישראל לא מקיים את המצוות, אז מה? זה עוד לא מאבד את התפקיד של עם ישראל ואת המהות של עם ישראל שתגלה לעתיד. זה רצון שנזכה לגמר חתימה טובה.